וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. עכשיו אנחנו נמצאים בנקודה כזאת, תמיד כשאני מגיע לפרשה הזאת, לא שומעים? תמיד שאנחנו מגיעים לפרשה הזאת, אני בכל אופן קצת בהלם. למה? אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו מקיימים מצוות כי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, מי שלא מאמין לא מקיים מצוות. וזאת הנחה כל כך לא נכונה, מכיוון שישנם אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא ולא מקיימים מצוות. איך זה יכול להיות? אז הנה תראו, כל התורה מלאה עם דמויות כאלה. אנחנו לא תמיד שמים לב לזה, אבל כל הדמויות שמוזכרות בתורה, הרבה מהם הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. בפרשה שאנחנו מגיעים לסי, יש כאן נביא שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. נביא מאומות העולם שיודע שיש בורא לעולם, מדבר עם בורא עולם, ולמרות זאת הולך נגד בורא עולם, לא מקיים מצוות. אין אחד שלא מאמין. הלוואי, הלוואי. תראה, להגיד שאני מאמין, צריך להבדיל. אתה צודק מה שאתה אומר. קודם כל, יש כאלה שלא מאמינים בכלום. אז אני יכול להגיד לך שאני בזמנו פעם יצא לי להסתכל בכמה מאמרים שכתבו כל מיני אנשי מדע למיניהם. וכאילו שכל מה שהאמונה היא, אין לה שום יסודות, והם מביאים כל מיני נוסחאות ודברים. היה לי פעם אפילו ויכוח עם מישהו בבית הכנסת, שדיברנו על משהו בעניין של של הקדוש ברוך הוא, ולא זוכר מה היה הנושא, ואז הוא התחיל מבחינה פיזיקלית לתת לי כל מיני נוסחאות ודברים, עד שאמרתי לו, תראה, עם כל הכבוד לך, אני לא פיזיקאי, אני לא מבין מה שאתה מדבר איתי. אתה יכול לזרוק לכאן נוסחאות ולהגיד שהן אמת אמיתית, אבל היות ואני לא מתמצא בזה, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, אני לא מקבל את זה. אני מאמין באמונה שלמה בבורא עולם, ויודע שהדברים שנאמרו לא נאמרו על ידי, נאמרו על ידי גדולי ישראל שידעו הרבה יותר ממני וממך ביחד. אמרתי לו, שאתה בא להתווכח איתי בשטח שאני לא מבין בו, מה יש לי בכלל לדבר איתך? אתה יכול למכור לי לוקשים מעכשיו, ודרך אגב זה מה שהם עושים. מה, אתם שומעים, הניוטרונים והפיזוטונים התחלקו והתפרקו, והמפץ הגדול וקרה ופה ושם, ואתה פשי, והם שמים לכם את הכל בנוסחאות מדעיות. אתם צריכים לדעת, אתם יודעים מה זה אקסיומה? אקסיומה זה אומר שזה דבר שאי אפשר להתווכח עליו. אבל מה היה לפני האקסיומה? אקסיומה זה דבר שהחליטו עליו. זה גם אי אפשר להוכיח אותה. זה אקסיומה. זאת אומרת, האמת שהמדע, ודרך אגב גם היום הרבה מדע, יותר ויותר מדענים מבינים שיש בורא לעולם. אבל ללא שום קשר, יש טבע אנושי שרוצה להתעלם מכך. למה? כי אם אין בורא לעולם, אני יכול לעשות מה בראש שלי. ואז אני מילא יכול לרוץ אחרי כל התאוות שבא לי. אם יש בורא לעולם, אז רגע, מי הבורא? מה הוא רוצה? אז אני צריך כבר לשאול שאלות, ולפעמים אני צריך גם, איך רואים, לקיים מצוות. אני לא רוצה. אז מה הכי קל? אין בורא. או, מה אומרים הפילוסופים? יש בורא, אבל אין לו קשר אלינו. אנחנו לא מעניינים אותו, אנחנו כמו ג'וקים. מה אכפת לבורא העליון מיצורי בשר ודם כמונו? אבל אנחנו יודעים שיש השגחה פרטית, זה האמונה שלנו. עכשיו, בלעם הרשע, זה לא, אומרים, יש הרבה אנשים מסתובבים, אני מאמין. מישהו מאמין באמת, צריך לעשות פעולות בשביל האמונה. כשאתה אוהב מישהו, מה אתה אומר? אני אוהב אותך. מה המשמעות של אני אוהב אותך? זה אומר משהו? כשיצטרך לעשות משהו, אז נראה אם אתה אוהב או שונא. כל עוד שלא צריך לעשות כלום, אני מאמין. אבל ברגע שאתה צריך לעשות משהו, אז רואים איפה האמונה. אם אנשים היו רואים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, היו מאמינים. אבל לא רואים אותו מול העיניים, יש הסתר פנים. לצערנו הרב, המצב הוא הרבה יותר חמור. כי כאן יש דמות שיודעת שיש בורא לעולם, מדברת עם בורא עולם, ולמרות זאת, רשע מרושע. זאת אומרת, שאמונה זה עדיין לא ערובה לקיום מצוות. לצערנו. וכשאנחנו מסתכלים בדמויות האלה, אנחנו רואים דברים מדהימים. בלק. בלק מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. למה? כדי להשמיד את עם ישראל. יש שמה כאלה דברים אבסורדים. הרי זה נשמע לא נורמלי. אבל חבר'ה, זה קורה במציאות גם לנו. כמה פעמים אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו בדברים שהם בתכלס לא נכונים לגמרי, אבל מתאים לנו כרגע. אז אנחנו משכנעים את עצמנו. זה בילה מהרשע ובלק. החבר'ה האלה נמצאים בתוכנו, מסובבים לנו את הראש. הרי איך יכול להיות בן אדם כזה מאמין בבורא עולם, דבר עם בורא עולם והולך נגד בורא עולם? איך זה יכול להיות שאותו אחד אומר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמור? ריבונו של עולם, אתה באת לקלל את עם ישראל, אתה בן אדם הכי יקום בעולם ואתה רוצה לקום למות מות ישרים? חפץ חיים בן זטל אמר, לחיות כמו יהודי הוא לא רוצה, אבל למות כמו יהודי כן. מה זה למות כמו יהודי? עולם הבא. זאת אומרת, הוא יודע שיש עולם הבא. תהיה אחר איתי כמוהו. הוא יודע שיש בורא לעולם. ומה הוא מנסה? כל הזמן עושה רע. מדהים. אבל זו תובנה חזקה מאוד. וזה מביא אותנו לעוד שאלה. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על מנהיג כאילו הוא מעל העם. ואין לו כל כך קשר לעם. משה רבנו. היה ענק שבענקים. ואומרים עליו, לא קם בישראל כמשה עוד, נביא ומביא. ואז מסבירים שם, לא קם בישראל, ואצל אומות העולם, קם כן, מי? איך אפשר להשוות את בלעם למשה? איך אפשר? זה הרי נשמע השוואה לא נורמלית קצת. אומרים, מה הבעיה? החשש הוא יבואו הגויים באחרית הימים ויגידו לקדוש ברוך הוא חוכמה גדולה. לעם ישראל נתת את משה רבנו. לכן הם הלכו בדרך הנכונה. לנו מה נתת? לא נתת כלום. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם את בלעם. איזה מין? אני שואל אתכם. אז זהו, אז הטענה שלה מסתתמה עכשיו? מה, בלעם שווה למשה רבנו? איפה בלעם ואיפה משה? אז מה העניין כאן? אני לא מבין. באים ואומרים הגויים, עכשיו הטענה שלהם ירדה? הביא להם אני כמו בלעם הרשע. אז הטענה שלהם ירדה או נשארה אותה טענה? אולי התגברה? מה אתם חושבים? אם בלעם הרשע באים ואומרים לנו שהוא התשובה למשה רבנו, כך אומרים לאומות העולם. אומות העולם באים בטענה, אם היית נותן לנו אני כמו משה רבנו, אז אנחנו גם היינו כמו עם ישראל. אבל מה קורה במציאות? לא נתת לנו. אז מה עונה הקדוש ברוך הוא? נתתי לכם את בלעם. זו תשובה? מה, בלעם כמו משה רבנו? מה, בלעם היה מוביל אותם לקיים מצוות? אז מה בעצם הולך כאן? אם היה נותן להם באמת כמו משה רבנו, והוא לא היה מצליח לשכנע אותם, אז יכול אדוני את המיני אנשים, כי שלחתי לכם את משה רבנו, ואתם לא הקשבתם בקולו. הוא אומר, יודע דעת עליון. בלעם הרשע אומר, יודע דעת עליון. אז אני שואל עוד פעם, השאלה מתחזקת, אבל האם זה המנהיג שיוביל את הגויים אל הגאולה? אז מה הולך כאן בעצם? איזה מין תשובה הקדוש ברוך הוא נותן? נתתי לכם מנהיג. כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה. המנהיג קשור ישירות לעם. אם העם מושחת, המנהיג מושחת. אם העם הולך בטוב, המנהיג הולך בטוב.
אבל מתי אז זה הפוך?
למה? זאת אומרת, אתה חושב שהמלך היה הרשע והעם היו צדיקים. אז מה לדעתכם? הדור של המדבר, הם היו דור תמה או דור קדוש? לא, אני שואל עכשיו, הוא אמר משהו, אז אני שואל לך, לפי מה שאתה אמרת עכשיו, אז הדור של המדבר היו קדושים או טמאים? צדיקים או חוטאים? איך? אבל הם חטאו כל הזמן. הם חטאו כל הזמן. אז תסביר לי מה... העם היה ברמה של משה רבנו? אז משה רבנו היה ברמה יותר גבוהה מהעם? יש, היה קשר בין הרמה של משה רבנו לרמה של העם? לא. אז אני אגיד לכם כן. לא רק כן, זה חייב להיות ככה. זה דור דעה, הרי אתם יודעים על מי אתם מדברים? הרי לפני 5 דקות אמרתי לכם שהמנהיג, מה אומר הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל למשה רבנו? רד כי שיחת עמך. מה מסבירה שהיא במקום? רד מגדולתך. למה? מה, משה רבנו עשה משהו לא בסדר? משה רבנו נמצא במרומים, מקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה? אבל למה הוא צריך לרדת מגדולתו? למה? שזה אומר שהמנהיג קשור לעם. אם העם ברמה נמוכה, גם אתה ברמה נמוכה. אם העם ברמה גבוהה, גם אתה ברמה גבוהה. במילים פשוטות, אם משה רבינו לא קם בישראל כמשה עוד, זאת אומרת שדור דעה לא קם כמוהו. אז איך זה מסתדר? אז איך זה מסתדר עם כל החטאים? מאוד פשוט. לנו יש איזו תובנה שאנחנו קוראים את החטאים, וואו, איזה חטאים איומים הם עשו. אתן לכם רק השוואה כדי שנקבל תמונה. תראו לעצמכם, אני הולך לפלאפל, יושב שם בחוץ שם על השולחנות, נוטל ידיים, אוכל פלאפל, מברך ברכת המזון, עשיתי קידוש השם?
כן.
עכשיו תראו לעצמכם, רב חיים קניבסקי מגיע לאותו פלאפל, יושב בחוץ, נוטל ידיים, אוכל פלאפל ומברך. קידוש השם? אוכילו לשם. אותו מעשה. זאת אומרת שאם משה רבינו לא קם בישראל, הוא המנהיג הדגול הגבוה, זאת אומרת שמי העם? גם הם, רק מה? בגלל שהם ברמה כזאת, הם לא יכולים לאכול פלאפל על השולחן באיזה בית קפה, כי הם ברמה הרבה יותר גבוהה, ואם הם יאכלו, אז הם יאנשו, זה חטא גדול. לעומת זאת, אם אנחנו נעשה את זה, מצווה גדולה, עשינו קידוש השם. זה ההבנה של מי זה היה דור דעה. זה פשוט מדהים להבין את הדברים האלה. עכשיו, אם אנחנו נחקור קצת פנימה, אנחנו גם נגלה דבר, נתון מדהים אחר, דיברנו על זה בעבר, שבסך הכל החוטאים בעם ישראל היו מיעוט שבמיעוט. יהושע בן נון הולך לכבוש את ה... מה זה היה? את העין בנו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אחרי זה? העם חטא. מי חטא? מעלו, מה, וואו, יש שם מילים מפוצצות, לא זוכר בדיוק את הפסוק, מה זה דברים? כמה חטאו שם?
אחד.
בן אדם אחד? אז מה אתה מאשים את כל העם? חוצח בשגגה, הולך לעיר מקלט. מתי הוא משתחרר?
באמת הכהן הגדול.
מה עשה הכהן? למה הכהן הגדול צריך למות בשביל שהוא ישתחרר? ומה הוא עושה כל השנים? מתפלל שהכהן הגדול ימות. מה זה? והאימהות והנשים של הכהנים גדולים היו מאכילים ומלבישים את האלה בערי מקלט כדי שלא יתפללו שימותו. אבל למה? מה הקשר בין הכהן גדול לאותו רוצח בשגגה? מה? הוא רצח? מה? למה הוא רצח? למה? מה הקשר? שמה? זאת אומרת שישנו קשר בין המנהיג לעם. אם בזמנו של כהן גדול ישנם רוצחים בשגגה, סימן שיש בעיה עם מי? עם הכהן הגדול. מישהו שאל אותי בשיעור, אז מה היה באמת בבית מקדש שני שהמתו כל שנה? אז כל שנה השתחררו כל הרוצחים. אמרתי, שמה, נגע צרת, שיש נגע פה ונגע פה ונגע פה, תמה. אבל אם יש נגע צרת על כל הגוף, מה קורה לזה?
טעור.
אין לי זה משמעות. זאת אומרת, נכון? אומר, זה לא פלוס של הדור. ברגע שהדור הגיע למצב כזה שהכהן גדול שלהם כל שנה מת, זה כבר לא, ממש לא עוזר כלום. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתחילים להבין שהקשר בין המנהיג לעם הוא כל כך חזק, שגם אם אתה מקבל פוטנציאל של משה רבנו ואתה קשור לעם מושחת, מה קורה לך? אתה נהיה בלעם הרשע. יודע דעת עליון ולא עוד אלא תמות נפשי מות ישרים. יעקום, אתה הכי עקום שבעולם ואתה רוצה למות מות ישרים? פשוט באמת מדהים לראות את ההשתלשלות של העניינים הזאת ואת ההבנה והתובנה הזאת, איזה קשר עמוק יש בין המנהיג לעם. מה זה אומר עלינו? אני לא רוצה לדבר. כשאנחנו מסתכל על המנהיגים שיש לנו היום, מה זה אומר עלינו?
מה שמגיע
לעם. זה האמת, מה לעשות? זה המציאות. שלא נשלה את עצמנו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. עכשיו תראו את הגישה של כמה, עד לאן יכולה להגיע השחיתות. אם בן אדם באים ומאיימים עליו, מה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא? מה הייתם מתפללים? שתציל אותי. מה הבלק רוצה? תהרגו אותה. תגיד לי, מה קרה? למה לא תבקש שיצילו אותך? זה ההסתכלות, התבוננות. אנחנו עם עם היהודי, יש צרות, מתפללים, תציל אותנו מהצרות. אבל הגוי הזה, תבקש, אתה לא רק זה, אתה יודע שעם ישראל זה הבנים של הקדוש ברוך הוא. זה כמו בלעם הרשע בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה אומר? תן לי ללכת לקלל את הילדים שלך. תגידו, זה נשמע הגיוני הדבר הזה? תארו לעצמכם, בן אדם בריא לחלוטין 100% הולך לרב ערב יום כיפור. כבוד הרב, אני יכול לא לצום ביום כיפור? למה? מה קרה? לא, שום דבר לא קרה, סתם לא בא לי לצום. מה? איזה מין יהודי נורמלי יבקש בכלל דבר כזה? עכשיו, איזה בן אדם יבוא לאבא ויגיד לו, תשמע, אני רוצה לקלל את הילדים שלך. אכפת לך? בא בלעם הרשע, אומר לאבינו שבשמיים, שאוהב אותנו, אנחנו הילדים שלו. אומר לו, תשמע, ריבונו של עולם, אני רוצה לקלל את הילדים שלך, אני רוצה להשמיד אותם על פני האדמה. מה אתם חושבים שיגיד אבא? מה הוא חושב שיגיד לו אבא? כן, תלך? אז מה, בשביל מה אתה בא לשאול? תמות נשימות ישרים, אבל אדם כל כך מעוות מחשבתית, שהוא פשוט אפילו לא שולט בדברים שלו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך. טוב? הצדיק הגדול הזה, דרך אגב, מאוד מעניין, שאם אנחנו קוראים את הפרשה בצורה שטחית, בלעם הרשע הוא צדיק גדול. באמת צדיק. תראו, בסך הכל הוא עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. ולא רק זה, הוא עושה קידוש שם שמיים. הוא גם אומר לאחרים, אני עושה מה שקדוש ברוך הוא. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעמוד את פי השם. צדיק יסוד עולם. הוא מברך את עם ישראל גם. צדיק, שלא נשמע כמוהו. המלאך עוצר אותו, אומר לו, מה, אם לא מוצא חן בעיניך, אני חוזר חזרה. מה לא בסדר כאן? אבל זה בדיוק מה לא בסדר. בא בן אדם מבקש לקלל את הילדים של האבא, הוא נורמלי? זאת אומרת שהבן אדם הזה מעוות, ואנחנו צריכים להסתכל ולהבין. בלעם הרשע, וגם בלק דרך אגב, שתיהם צמד חמד, ובלק אומרים שהיה מחשף יותר גדול מבלעם אפילו.
אבל הוא ביקש מרחוק.
איך?
בלק, בתחילה לא רצה, רק רצה שיעשו את
ואתה לך נערה לי את העם הזה כי עצומו ממני אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. מה לא ברור כאן? הוא בפירוש מבקש להשמיד, להגרשנו מן הארץ. אתה יכול לפרש את זה בכמה דרכים, אבל כולם יודעים מה רוצים בני דודינו הישמעאלים, לגרש אותנו מן הארץ. איפה? לאן? לים. יפה, ומה כאן? אותו דבר, שום דבר לא השתנה. והגרשנו מן הארץ, שלח אותו לים. ואולי נעשה להם, איך רואים, במקום קריאת ים סוף, נעשה להם, נעשים עליהם את הים. אתה תקלל, אנחנו כבר נסתדר. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך. בא מקדש שם שמיים הזה, אומר לשליחים, קודם כל, איך שהם באים? לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר השם אליי. צדיק או לא צדיק? צדיק. ואז ויום בלעם אל האלוקים, הבן אדם הזה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בלק בן ציפור מלוכמיו שלח אליי, הנה העם יוצא מצרים וחסן הארץ, אתה לך קבלי, אולי יוכל לה... ביום הר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור טעם, כי ברוך הוא. יפה, הוא מקשיב לקדוש ברוך הוא, בוודאי. ויקום בלעם בבוקר, ואומר שרי בלק, לכו לארצכם, כי מעין השם נטיל הלוך עמכם. הם הולכים, חוזרים ממשלחת רמת דרג. ואתה שבונה בזה גם אתם עליי והדעה, מה יוסף השם דבר עמי? אתמול אמר לך הקדוש ברוך הוא, לא תלך. למה אתה חושב שהדעה שלו תשתנה? אבל הוא מבקש. ויבוא אלוקים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך, באו האנשים כולם איתם, ואך את הדבר אשר אדבר לך אותו תעשה. מה הולך כאן? אתמול אמר לו, אל תלך. היום אומר לו, לך. טוב, אמר לו, לך. בסדר, הוא הולך. מה זה הולך? חבל הזמן. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את חמור. מזכיר לכם את מישהו? אברהם אבינו, חביבי על הצדיק הגדול הזה, קם לקיים את ציווי השם על הבוקר. אמר לו ללכת, הוא רץ! הוא מת לברך את עם ישראל. מת! מה זה מת? הוא לא יכול לישון בלילה. הוא רק מחכה, מתי אני כבר רץ לברך את עם ישראל? ואיחר אף אלוקים כי הולכו. סליחה? אתה אמרת לו ללכת. מה זה ואיחר אף אלוקים? לפני 5 דקות אמרת לו לך. מה הולך כאן? זה לא נגמר בזה. ואז התייצם עליו השם בדרך לסרטן לו מורחב על אתונו, ושני נעריו עמו, ותראה אתון נפלח השם ניצב לחבוש ולדו. 3 פעמים האתון עוצרת אותו. הוא רוצה לרצוח את האתון עד שמתגלה לו, פשוט, פתאום הוא רואה מול העיניים מלאך. הוא מנהל גם שיחה שלמה עם האתון שלו. שתבינו, הבן אדם המעוות הזה, היודע דעת עליון, הוא מדבר עם החמור, אין לו בעיה. הוא לא מתרגש. הוא יודע מה זה בורא עולם. בורא עולם רוצה, החמור מדבר. ויאמר אליו מלאך השם, על מה הקיטה את אתונך הזה 3 רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן כי הרת הדרך נגדי, ותראה הנה אתון לתת לפני איזה 3 רגלים, אולי נטע וגם אותך הרגתי. ויאמר בלעם מלאך השם, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה נסב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך אשוב עלי. תגיד לי, מה, אני לא מבין, יש כאן סיפור קצת מאוד מוזר. בהתחלה הקדוש ברוך אומר לו, אל תלך. אחר כך אומר לו, לך. כשהוא קם ללכת, הקדוש ברוך הוא מתרגז. עכשיו, והוא אומר לו, ואומר לך השם בלעם, לך עם האנשים. מה זה כאן? משחק ילדים? לך, תלך, אל תלך, תלך, אל תלך, לך, לך, תלך, אל תלך. מה, תחליטו מה הולך כאן? ללכת או לא ללכת? גם אני הייתי מתבלבל. מה אתם אומרים, ללכת או לא ללכת? מה הולך כאן? כאן צריכים להבין. אור החיים הקדוש בכלל שואל שאלה, קודם כל אני רוצה להבין מה זה כאן הסיפור הזה. לך אל תלך. אומר, רצה הקדוש ברוך הוא להראות ששרשרת הכלב ביד בעליו. אתם מכירים את הרצועות האלה של הכלבים, שאת לוחצת, משתחרר, לוחצים, משתחרר הזה, לוחצים, עוצרים? רצה להראות לכולם שככה, שבלעם הוא הכלב שלו. הוא מנהיג אותו. לא בלעם מנהיג את האנשים. אז מה? אמר לו, אל תלך. הוא בסדר, אל תלך. למה אמרת לו, אחר כך כן תלך? יש כאן שתי בעיות, תשימו לי. בעיה אחת היא, אם הקדוש ברוך הוא נותן לו ללכת, סימן שבלעם יכול לעשות מה בראש שלו, נכון? אז לא השגנו את המטרה. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא נותן לו ללכת. היפה, השגנו את המטרה, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, הוא לא הולך. אבל כאן יכולים לחשוב שמה? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו ללכת? כי הוא מפחד מהכללות שלו. מפחד מהכללות שלו? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך! אז מה רואים כולם? שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעצור, הוא עוצר. שהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת, הולך. זאת אומרת, מי מנהיג את העניינים? בלעם או הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מצד אחד הוא אמר לו, תישאר. מצד שני, הוא אומר, כשיראו כולם, אני לא מפחד מהכללות שלך. אתה תעשה מה בדיוק מה שאני אומר לך, אז תלך. אז רגע, אז למה התרגז עכשיו שהוא הולך? הקדוש ברוך הוא, גם בלעם הרשע, שהיה בדרגה כזאת גבוהה, צריך להבין שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לו אסחרו. בכל אופן עשה כאן קידוש השם. אז בא, הוא רומז לו. אומר לו, אם לך, מה זה לך? אתם זוכרים מה זה לך? לך לך לטובתך. אם זה לטובתך ללכת, תלך. עכשיו הוא היה מחשף, היה לו כוחות. היה יכול להסתכל לראות שהסוף יהיה לא טוב. אבל מה? הוא יש לו רק מטרה אחת בעיניים. הוא עכשיו הולך לקלל את עם ישראל. אבל רגע, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך לקלל. אמר, אני כבר, אני אחכה ככה, אני אחכה בסיבוב, אני אצליח. בלעם הרשע. אז הקדוש ברוך הוא מתרגז. תגיד לך, תחת מטומטם. עזרתי אותך. אמרת לך, אל תלך. עכשיו שחררתי אותך ללכת, כדי שאתה תגיע למסקנה לבד, שלא כדאי ללכת. תבין את רוח הדברים, יש בחירה חופשית. אבל אתה בחרת לא נכון. עכשיו, אני אנסה להציל אותך. למרות שבחרת לא נכון, אני עושה לך עוד טסט. מה הטסט? מי פחד? אז אל תלך. למה אתה הולך? אבל זה בדיוק העניין, הוא הולך. אל תפחד, תלך. תראה, אתם מבינים את המעמד הזה בכלל, שבלעם עומד מול בלק ומברך את עם ישראל? אני במקום בלק מוריד לו את הראש עם החרב. בלי לחשוב פעמיים.
ויהיה לו את הכוח, והמלך.
מה זה? מה, הבאת מישהו לקלל? הוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. חזר לרצו לשים את זה בתפילת 18. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ובלק עומד, כן, יופי, תמשיך. מה, אתה מפגר? צריך להבין, יש כאן שתי רבי תחמנים. אלה אנשים כל כך מושחתים. כי הרי מה בא בעצם בלעם מתכנן? הוא מתכנן בתוך הברכה להכניס כללה. ודרך אגב, בגמרא זה נאמר כך, שמה שרצה לקלל, הפך לברכה, הוא בעצם תמן בפנים את הכללה. ואם עם ישראל חוטאים, מה יקרה? הברכה נפכת לכללה. רק אם עם ישראל הולכים בדרך הנכונה, זה נשאר ברכה. זאת אומרת, הרשע מרושע הזה הצליח. חלקי. אבל עכשיו צריך להבין, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח מלאך לעכב אותו. שלוש רגלים, וכתוב שלוש רגלים. מה זה שלוש רגלים?
פסח,
סוכות. פסח, סוכות וזה. בן אדם רוצה להינצל מיצר הרע, זה הרגלים, זה המועדים. למה שלוש רגלים? מכירים את הסיפור עם כבשת הרש? דוד המלך, מגיע הנביא, אומר לו, יש עני בעיר, יש לו כבשה אחת, יש עשיר בעיר, הם שכנים. יום אחד הגיע אורח לאיש העשיר, לקח העשיר את הכבשה של המסכן העני, שזה כבשה אחת ויחידה, אוהב אותה כמו בת, שחט אותה ונתן אותה לאכול לאורח שלו. מה דינו? אומר לו מוות, אבל עזבו. למה הסיפור הזה? מה הוא בא ללמד אותה? שלוש פעמים יש כאן אותה דמות נקראת בשלוש שמות שונים. בוא נראה מה נמצא את זה, כך את הציטוט. ויבוא הלך, תשימו לב, שמואל ב' כך כתוב, ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו. שמתם לב כאן משהו מוזר? אותו בן אדם מקבל שלוש כינויים שונים באותו פסוק. כינוי ראשון, הלך. שנייה. כינוי שני, אורח. כינוי שלישי, איש. לא משונה. אומרים חז"ל, זו הדרך של יצר הרע. יצר הרע בהתחלה הלך, הולך בחוץ, רוצה להיכנס, דופק בדלת. אנחנו עונים, כן יצר הרע, מה רצית? אני רוצה לבקר אותך. אז עכשיו, אל תיתן לו להיכנס. בלעם, באמצע השדה, האתון עוצרת. המלאך מופיע, הוא לא רואה את המלאך, רק האתון רואה. אבל השדה פתוח, אפשר ללכת חזרה. מאוד קל, סובב את החמור לך. מה עושה אותה אדם? בבקשה יצר הרע, בוא, תכנס, בחבוד. יצר הרע בפנים, הוא כבר אורח. עכשיו הוא אורח. בלעם, ממשיך, הוא לא הולך אחורה, ממשיך בדרך שלו. שתי חומות, משתי צדדים, אבל עוד יש מקום, אפשר להסתובב. גם את האורח, אפשר לדעת, אני נכנסת יפה, כל הכבוד לך, אוף מהבית שלי, לא רוצה אותך בבית. אבל הוא שוחט את כבשת הרש ונותן לו לאכול, והוא כבר נהפך לאיש, לבעל הבית. ממשיך בלעם בדרכו. ואז האתון עומדת במקום שאי אפשר לזוז, לא ימינה ולא שמאלה. רובצת תחתיה. הוא מתרגז, מתפוצץ, והאתון מתחילה לדבר איתו. למה הקיטה אותי? מה הקיטה? מה פה? מה שם? פתאום המלאך מתגלה. אומר המלאך, בלעם הצדיק, נו באמת, אם אתה באמת לא מוצא חן בעיניך שלך, אני אחזור. לא קרה כלום. אני אחזור חזרה הביתה. מה אומר לו המלאך? והדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. הזהרנו אותך. זה נגמר, זה מה שנקרא point of no return, זה הנקודת אין חזור. מכאן לא חוזרים. עכשיו תלך, תלך לסופך. וזה בדיוק מה שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו איזה בלעם רשע קטן בתוכנו, והוא בא, והוא מכניס את יצר הרע, ואחר כך יצר הרע מסתובב לו חופשי בתוכנו, ואז מגיע הנקודה שבה יצר הרע משתלט עליהם, וכאן אין כבר דרך חזרה. לכן, כדי להימנע מזה, צריך לשים לב לאיתותים. בלעם הרשע לא שם לב. צריך לבחור סביבה שבה גרים, כי הסביבה משפיעה על האדם, כמו שראינו. המנהיג קשור למונהגים, וקשור כמובן לסביבה שבה חיים. זה כמו, תארו לעצמכם, אתם בעיר, כולם הולכים עם חולצות אדומות. אתם תלכו עם חולצה לבנה? כולם הולכים עם חולצות לבנות, אתם תלכו עם חולצה אדומה? במילים פשוטות, אם כולם רשעים, אתם תהיו צדיקים? אם כולם צדיקים, אתם תהיו רשעים? זאת אומרת, צריך לבחור סביבה טובה. ולמרות שלפעמים חוטאים, צריך להבין שאנחנו נמדדים בקנה מידה אחר לגמרי מהגויים. משה רבינו ודור דעה, ראינו את זה. מצד שני, אם אנחנו חס ושלום מתחברים לחברה רעה, אז אנחנו עלולים לסיים כמו בלעם הרשע. להאמין בקדוש ברוך הוא, לדעת שהוא קיים, ואולי אפילו לדבר איתו. ולמרות זאת, לעשות את הדברים הכי מרושעים שיכולים להיות. זה הלימוד העצום שאנחנו צריכים ללמוד ממשה רבנו ומבלעם הרשע ומהפרשה שלנו. ונסיים בברכה הזאת הנפלאה. למה באמת היינו צריכים לקבל ברכה כזאת מרשע מרושע כזה? למה שמשה רבנו לא יברך אותנו ככה? באמת, זה לא מתאים, רשע כזה. אלא, אני אשאל אתכם. אם אני אומר על עצמי שאני אחלה גבר, אז אמרתי. אם מי שמת עליי אומר זה אחלה גבר, אז הוא אמר. או שאני אאמין או שלא, הוא אוהב אותו, הם מתים אחד על השני. אבא יגיד על הבן שלו, וואו, הוא מוכשר בצורה לא רגילה. בסדר, משוחד. אבל אם האויב שלי יגיד אני אחלה גבר, בא בלעם הרשע ואומר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. איזה דבר נפלא. עכשיו, מה זה הוא עליך ומה זה משכנותיך? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. יעקב זה דרגה לפני ישראל. מה זה משכנותיך? העולם הזה. מה זה הוא עליך? העולם הזה. מה זה העולם הזה? זמני. מה זה משכנותיך? עולם הבא. מה זה משכנותיך? זה להפוך את העולם הזה הזמני לעולם נצחי. משכנותיך ישראל. ואם מדברים על זוגיות, זה בדיוק מה שעושים בזוגיות, שמתחתנים. אוהל זה דבר זמני העולם הזה. ומה התפקיד שלנו? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. תפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו לבנות מקדש, ואז יורדת השכינה. זה מה טוב הוא עליך יעקב. יעקב זה הנדודים, זה הגלות, זה המאבק, זה בעולם הזמני הזה שהוא כל רגע יכול להתפרק. אבל מי שעובד נכון, מה טוב הולך מגיע למה? למשכנותיך ישראל. הוא מגיע למצב שבו הוא הופך את האוהל למשכן לשכינה. ואז הוא עולה בדרגה ונהיה ישראל. זה מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. שנזכה באמת לברכה הנפלאה הזאת. וכך גם נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.